Radio.
כלכליסט טו גו, פודקאסטים מבית כלכליסט.
כאומנית יש לי אחריות להיאבק במישור הפרטי, הציבורי ובאומנות. היא עשתה 9 ניתוחים פלסטיים, כדי שפניה וגופה ידמו ליצירות מפורסמות, יצרה החלאות בין תאי גופה לתאים של בעלי חיים ואנשים אחרים, והזמינה עוברי אורח להתנשק איתה. האומנית הצרפתייה אורלן, שמציגה בימים אלה בתל אביב, מטלטלת את עולם האומנות כבר עשרות שנים, ומצליחה להקדים את זמנה גם בגיל 75. כתבתה של דנה גילרמן, קורא איתן רץ, מתוך מוסף כלכליסט, 11 בנובמבר 2022. 18 דקות. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית, שלומי גילר. שתי בליטות, בצורת קרניים, מבצבצות מהרקות של האומנית הצרפתייה אורלן. זהו סימן ההיכר המפורסם שלה. ב-1992 היא עברה ניתוח פלסטי, שבו השתילה במצחה 2 שתלי סיליקון בצורת סהר, שמשמשים בדרך כלל לעיבוי עצמות הלחיים, ואצלה הפכו לקרניים חייזריות. והיא לא עצרה שם. הניתוח הזה היה רק אחד מ9 ניתוחים פלסטיים שעברה בשנים 1990 עד 1993 כדי לדמות את פניה וגופה לדמויות מההיסטוריה של האומנות שנתפסו כמודל יופי. כך היא השיגה את השפתיים של אירופה מהציור האונס של אירופה של טיציאן, העיניים של דיאנה של טיציאן, הסנטר של ונוס, כפי שדמיין אותו בוטיצ'לי, והמצח של המונליזה. הניתוחים עצמם הפכו לחגיגה. הם בוצעו בידי מנתחים ומנתחות שהולבשו בבקדי מעצבים, חדרי הניתוח הוצבו בסגנון תיאטרלי, וקושטו בקערות ענק שופעות פירות ולובסטרים ענקיים מפלסטיק, ואורלן הקריאה בהם טקסטים פילוסופיים ושוחחה עם הצופים. המטרה של סדרת המצגים האומנותיים, גלגול הנשמות של אורלן הקדושה, הייתה ביקורת נוקבת על תרבות היופי השלטת, שאורלן ביטאה באמצעות גופה. מבחינתי הגוף הוא פוליטי, המרחב הפרטי הוא פוליטי, וכל מה שאנחנו עושים הוא פוליטי, היא מסבירה למוסף כלכליסט. האומן, כמו כל אזרח אחר, מחזיק באחריות להיאבק, ואני תמיד נאבקתי לצד נשים רבות נגד האפליה כלפינו, במישור הפרטי, הציבורי ובאומנות. בגיל 75, אורלן היא תופעה יוצאת דופן בשדה האומנות הבינלאומי. אומנית רב-תחומית מצליחה, שממשיכה לשמור על רלוונטיות כבר 50 שנה, מעודכנת בכל הטכנולוגיות החדישות, מרצה ומופיעה בכל העולם, ובימים אלה בגלריה שלוש שביפו. היא חיה ופועלת בלוס אנג'לס, ניו יורק ופריז, יושבת בחבר המנהלים של פלה דה טוקיו בפריז, ועד לא מזמן שימשה כפרופסורית באקול דה בזאר שבעיר. עבודותיה הקיצוניות, בייחוד אלה המוקדמות, וחלק מהן אפילו קשות לצפייה. את הניתוחים הפלסטיים שעברה, למשל, היא תיעדה בסדרה של 80 תצלומים, שנרכשה לאחרונה לאוסף מרכז פומפידו, ובהם הוצגו פניה המנותחות לצד תצלומים מטרידים שלהם בתהליך ההחלמה. אורלן לא מהססת גם להציג יצירות מאתגרות ברמה המוסרית, כמו המעיל של אורלקין מ-2008 למשל, שהיה תוצר של שיתוף פעולה עם מעבדה באוסטרליה, ובו יצרה החלאה בין תאי גופה לתאים של בעלי חיים ושל אנשים ממוצא אתני שונה, כדי לייצר מציאות חדשה. למרות קיצוניותה, ואולי דווקא בזכותה, היא נהפכה לסופרסטאר, ובהתאם למעמדה, האירוח שלה אינו משימה קלה. יש לה רשימת דרישות ובקשות שלעיתים קל למלא, למשל להיפגש עם בחירות ובחירים רבים משדה האומנות בתוך 3 ימים, ולעיתים קצת פחות, להשיג מעצב שיער שיצליח לעצב מעין פירמידה על ראשה לפתיחת התערוכה. הפעם היא הסתפקה לבסוף במאפרת שהוזמנה לגלריה ובפאה כחולה, שטעמה את האודם הכחול ואת הטבעת הכחולה שעל אצבעה. מקרוב, למרות הקרניים והניתוחים, היא יפה, בעלת פנים עדינות, מדברת לאט בקול רם, מתאימה כל מילה. ואף שמדובר בחוכבת בינלאומית, היא אינה דוברת אנגלית, והשיחה עימה נערכת בצרפתית באמצעות מתורגמנית. ברשותך אציג את עצמי קודם, היא פותחת את הרעיון בהצהרה. אני אורלן, בין היתר, ובמידת האפשר, שמי נכתב באותיות גדולות, קאפס, בלבד, כי אני לא רוצה שיכניסו את השם בין השורות. מה שמניע אותי זה הרצון לומר אמירות חשובות על התקופה שבה אני חיה ולחקור תופעות רחבות בחברה העכשווית. להיות אישה זה אסון. אורלן נולדה ב-1947 בסנט אתיאן, צרפת, בשם מירי פורט, אך כבר ב-1971 שינתה את שמה לאורלן, כלומר בראה את עצמה מחדש, מוטיב חוזר בעבודתה במשך השנים, באמצעות שינויים שהיא עורכת בגופה ובפניה, בבניית רובוט בדמותה, אבטרים שלה ועוד. היא נוהגת לעבוד בסדרות, ויש כמה מוטיבים שחוזרים על עצמם. העיסוק בגוף הנשי והאנושי, ביקורת על הדת והכנסייה, וביקורת על תרבות היופי, נושאים שתמיד מושכים אש. ב-1977 למשל, היא העלתה את נשיקת האומנית, אחד המיצגים המוקדמים המפורסמים שלה. המיצג הוצג מחוץ לגרן פלא בפריז, בזמן שהתקיימה בו תערוכה גדולה שבה לא נטלה חלק, וחלל תצלום שחור לבן של הטורסו ושל הערווה שלה, ותצלום דמותה עטופה בדים בדמות המדונה. אורלן עצמה עמדה במשך שעות וקראה, בואו, 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 חושו אל הבמה שלי, במת המיתוס, אם, זונה, אומנית. בווריאציה הנוספת לעבודה הזו, עמדה אורלן לבושה בבגד, שעליו מודפס הטורסו העירום של עצמה, בגודל טבעי, שאותו הפכה למכונת מזל. צופים ששלשלו מטבע של 5 פרנק בחריץ באזור הצוואר, יכלו לראות אותו נופל לכיוון המפסעה, ולזכות בנשיקה צרפתית מהאומנית. העבודה עוררה סקנדל וגרמה לפיטוריה של אורלן ממשרת ההוראה שלה במכון ללימודי אומנות בליון. ב-1989 היא פרסמה את המניפסט Carnal Art, שבו היא מגדירה את יצירתה אומנות הבשר, בשונה מאומנות הגוף. באותה שנה היא יצרה את העבודה מקור המלחמה, המתייחסת לציור מקור העולם של קורבה מ-1886. את איבר המין הנשי שבמרכז הירחיים המפוסקות אצל קורבה, היא החליפה בצילום איבר מין גברי זקור. שנים את נאבקת בפטריארכיה, ושום דבר לא ממש משתנה, זה לא מייאש. היו רגעי תקווה, הדברים החלו להשתנות מעט, והתגענו בכך. הבעיה היא שכל המשטרים והממשלות הפשיסטיים או הסמי-דיקטטוריים מייצרים ברית עם מוסדות הדת, ועם הגורמים המסורתיים ביותר. אני רואה את הימין הקיצוני מרים ראש במדינות רבות. אני רואה נשים באיראן שמנסות למרוד נגד הדיכוי. אני רואה מבצעי אונס רבים שמזוקים כמעט לגמרי מכל אשמה. אני רואה את הרגרסיה בהפלות בארצות הברית ומקומות אחרים שבהם לנשים עדיין אין זכות ללימודים או לחירות מינימלית או שניתן לענותן עד מוות בסקילה. זה מדכא. וגורם לי לחוש כאילו כל חיי היו לשווא. ובכל זאת, אין ספק שאסור להרים ידיים, ואני ממשיכה. צריך להמשיך בכל הכוח במאבק הזה. רבים אמרו שהפמיניזם איבד את סיבת הקיום שלו כאשר הבעיות נפטרו, ונערות צעירות רבות האמינו לכך. אבל לנוכח התופעות והאירועים שציינתי, ברור שצריך להמשיך להיות פעילים ופעילות. לשם כך אנחנו גם זקוקות לתמיכה פעילה מגברים שאינם חזירים. יש גברים רבים שאני מעריכה ומעריצה, נשמות טובות שאיתן ניתן לדמיין את הכל. ומנגד, ישנם החזירים, שצועקים, מכים, הורגים, מטרידים ואונסים. גם אם לא נצליח לשנות לחלוטין את המנטליות, עצם הניסיון, כולן וכולם יחד, משנה את הפרדיגמה ומזיז את סורגי הכלוב. האומנות יכולה וחייבת לשנות את העולם. זה אחד מהמנועים שלה. והראיה זה ניטשה שאמר, יש לנו אומנות כדי לא למות מהאמת. גם בתערוכה שמוצגת בגלריה שלוש, היא עוסקת בנושאי מגדר באופן נפיץ. בעבודת וידאו משעשעת ורועשת, היא רוקדת ושרה שיר נגד ילודה. No baby no. במדינה כשלנו אפשר לראות בסרט הזה עילה למעצר כמעט. אורלה רואה בזה התראה מפני פשע. מה שקורה כיום בחברה הוא עודף ילדים, שהופכים למפגע אקולוגי, היא אומרת. הרי ככל שמולידים יותר ילדים צריכים יותר מזון, וכדי לגדל את המזון, בין שצמחים או בעלי חיים, צריך כמויות אדירות של מים, ומייצרים זיהום אדיר, ובעלי החיים ובני האדם מייצרים כמויות גדולות של גז מתן. אני קוראת לפעילים סביבתיים, ומוכיחה אותם על כך שהם כמעט תמיד מתעלמים מהבעיה המרכזית. יש עודף אוכלוסייה שהולך רק לגדול ולהחמיר, בייחוד במדינות שבהן הדת מכתיבה את דרכי החיים עם רעיונות עתיקים. הבעיה היא שכאישה לא מולידה ילדים או מולידה מעט ילדים, אי אפשר להגדיר אותה בתפקיד אחד בלבד, אמא, ולהורותה להישאר בבית ולגדל ילדים. זו הדרך של החברה להגביל נשים ולצמצם אותן למטלות שהגברים לא מעוניינים בהן. אני נוקטת עמדה רדיקלית ומתנצלת בפני אלה שחונכו על ידי הדת בלי להטיל אי פעם ספק בחינוך שקיבלו. מבחינתי אלו אנשים שלא שוחררו. כל הדתות נוצרו בידי גברים ובשבילם, ומשמרות את הפטריארכיה ואת המיזוגניה. להיות אישה זה אסון ביולוגי וחברתי. זה בדיוק מה שהראיתי גם בסרטון שלי, שתומך בהפלות ובאמצעי מניעה. אני מזועזעת מאיסור ההפלות שעבר בארצות הברית, כמו בהרבה מדינות מסורתיות ודתיות מאוד. זו הדת שאוכפת את האיסור הזה. ובין שזה בארצות הברית או במקום אחר, שבו טוענים שקיימת הפרדה בין דת למדינה, זוהי רק העמדת פנים כוזבת. לרדוף אחרי אבטרים בגלריה. תפקיד הטכנולוגיה בחיינו מעסיק את אורלה מאוד. היא מוקסמת ממנה, אך משתמשת בה באופן ביקורתי, כמו בתערוכה הנוכחית שלה, שבה היא מציגה 10 תצלומים המשלבים בין פניה למסכות האופרה של פקין. תצלומים אלו מלווים באבטרים בדמותה, שנוצרו באמצעות טכנולוגיה של מציאות רבודה. אורלה עצמה צצה בחלל הגלריה כאבטר נשי באופרה של פקין ועושה תרגילי אקרובטיקה. בכך, לדבריה, היא משבשת את כללי האופרה, שבה אין מקום לנשים, והגברים הם אלו שמשחקים מדמויותיהן. המון אנשים בפתיחה הורידו את האפליקציה אוגמן, ששימשה לצפייה ביצירה, רדפו אחרי האבטרים כדי להצטלם איתם, וצילמו מאות תמונות סלפי עם האומנית עצמה. לדברי אורלן, זה משקף אמירה על אספני האומנות החדשים ועל שוק האומנות בכללותו. האספנים מגיעים לגלריות במכוניות שלהם, שבקרוב יהיו מכונות אוטונומיות ללא נהג. לכולם יש סמארטפון בכיס, יש להם את כל הגאדג'טים שאת יכולה לדמיין, ובכל זאת, כשהם מגיעים לחלל הגלריה, הם חושבים שכל משהו טכנולוגי הוא לא אומנות. הם רוצים לראות ולקנות רישומים וציורים. אז רציתי ליצור יצירת אומנות שנראית מצד אחד מסורתית, אבל אם תורידי את האפליקציה, תוכלי לסרוק את העבודה או להוציא אותי מהיצירה בתלת מימד. רציתי לומר לאספנים שיקחו בחשבון שגם הצילום בעבר היה מנודה ולא נחשב אומנות, ולאט לאט הפך למדיום אומנות מקובל. גם אם היום הם לא רואים את המציאות הרבודה ואת הטכנולוגיות החדשות כצורת אומנות או כחלק מהאוספים שלהם, צריך להבין שבתוך כמה עשורים הן ישתלבו לגמרי. החלום, חניתה עצמית במוזיאון. במהלך השנים הרעיונות הקיצוניים של אורלן חלחלו לתרבות הפופולרית וקמו לה לא מעט חיקויים. כך למשל ב-2011, ליידי גאגה הדביקה תוספים מלאכותיים לרקות שלה בקליפ ובצילומי היחץ לשיר Born This Way כדי לשוות לעצמה מראה חייזרי. אורלן טבעה את הזמרת בטענה שהיא העתיקה את המראה הייחודי שלה, אך הפסידה במשפט ובערעור. נדמה שהאומנות שלך הרבה יותר רדיקלית ועכשווית מאשר זו של אומנים צעירים. לא בהכרח. מה שבעייתי הוא שיש המון בתי ספר לאומנות שמייצרים אומנים, והתוצאה היא שבתערוכות רואים יצירות שלא עשו אותן אומנים, אלא אנשים שלמדו ליצור בסגנון אומנותי. תמיד יהיו אנשים יחידי סגולה ויוצאי דופן שהופכים לאומנים, אבל יש גם תופעת ייצור המוני של אנשים שקוראים לעצמם אומנים והם אינם בהכרח כאלה. אומנים רבים בני דורך לא הצליחו להתאים את עצמם לעולם החדש. איך את מצליחה לשמור על רלוונטיות כל כך הרבה שנים? אני אוהבת לחיות בתקופה הזאת. כל החידושים מעניינים אותי. אני לא מוגבלת לחומריות מסוימת, ואני לא מחזיקה בזהות מקובעת אחת, וכך אני יכולה לבחון את עצמי ולחדש את עצמי כל הזמן. אני חוקרת חידושים וטכנולוגיות חדשות ותופעות חברתיות בחירות מוחלטת. לפעמים אני עושה פעולה חלוצית, שמחוברת לתקופה שלי לא פחות מאומנים צעירים בתחילת דרכם. אני אוהבת להדהים את עצמי, להתפלא מעצמי, להתפלא ממה שאני חווה, גם אם כל אלה מתרחשים מבעד למרחק ביקורתי. האם יש משהו שאת מצטערת עליו? אולי על כך שמעולם לא היה לי מספיק כסף כדי לתת דרור לדמיון שלי. כל חיי עשיתי יצירות קטנות יותר ממה שהן היו אמורות להיות, או שלא היה לי מספיק כסף ליצור את הרובוט שרציתי לעשות. אגב, אני עומדת להוציא אלבום בקרוב, ואני עושה את זה ללא תקציב או תוכנית לעריכה או הפצה סדורה, ואם היה לי יותר כסף, ההשפעה הייתה גדולה יותר. יש לך תוכניות לחיים שאחרי המוות? הייתי רוצה שיחנתו את הגופה שלי ואז יעשו מיצב גדול במוזיאון, שיכלול את החניתה לצד יצירות הוידאו, המיצבים והרובוטים שלי. פמליה אומנותית שתסכם את מה שעשיתי בימי חיי. כאומנית יש לי אחריות להיאבק במישור הפרטי, הציבורי ובאומנות. כתבתה של דנה גילרמן, קרא איתן רץ. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית שלומי גילר.